ככה, בסדר, ניכנס לעניינים, נזכר איפה אנחנו נמצאים. במה עוסק המהר"ל בפרק הראשון? אנחנו עסוקים פה בלהסביר בעצם את עניינו של הספר. למה המהר"ל רוצה לברר קודם כל את עניין הגלות תחילה, ולאחר מכן לעסוק בענייני הגאולה. זה פה הנושא, כאילו שהוא סוג של הסבר כזה על ה... על המתווה של, של הספר. הספר עוסק בנסחיות של עם ישראל, קודם כל בגלות, לאחר מכן בגאולה. אז היה לנו הסבר ראשון. הסבר הראשון היה בפסקה הראשונה, שהמהר"ל הסביר את הכלל שהוא קרא לו ידיעת ההפכים, כל דבר נודע מהופכו. אתה רוצה לדעת דבר בצורה טובה, אתה צריך להעמיד אותו מול ההפך שלו, והעמידה מול ההפך מאפשרת מבט שלם. בסדר? זוכרות את הדבר הזה? אין דבר נודע מהופכו. הלבן מלמד על השחור והגנות מלמדת על השבח. אז אנחנו רוצים באמת להבין את הגאולה, לא נבין אותה בעומקה, בצורתה המלאה, מה היא באמת אומרת ומחדשת, אם לא נעמיד אותה קודם כל אל מול הגלות ומה היא אומרת. בסדר? זה הסבר ראשון. עכשיו אנחנו כבר התחלנו את ההסבר השני. בהסבר השני, המהר"ל גם נותן לנו פה כלל, נותן לנו פה עוד חוק רוחני כזה. והמהר"ל אמר ככה, שיש בעולם הזה סדר. כן, הביטוי הזה מאוד אופייני למהר"ל. כן, הסדר הרוחני של המציאות. הסדר שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. לא רק בצד הפיזיקלי יש חוקים, אנחנו מחפשים את החוקים הרוחניים כדי להתבונן וללמוד את עולמו של הקדוש ברוך הוא. אומר המהר"ל, יש בעולם יש, כן, יש סדר, כן, יש סדר שבו אנחנו מניק את הדברים, ויש גם יציאה מהסדר. לפעמים יכול להיות מצב, גם בעולם הממשי, הפיזיקלי, וגם בעולם הרוחני, שיש חוק ויש גם יכולת ליציאה מהסדר. מה כלומר יציאה מהסדר? איזשהו משהו באופן זמני מפר את האיזון, מפר את הסדר הנורמלי. אבל הכלל שהמהר"ל מלמד אותנו שתמיד היציאה מהסדר תהיה זמנית. לא יכולה להיות יציאה קבועה מהסדר, כי אז כבר לא היה סדר. אבל כן יכולה להיות בעולם יציאה זמנית מהסדר. דוגמאות שהוא מביא, אם דרכה של האש לעלות לפי מעלה, נכון? אז היא תמיד תשאף למעלה. אז אני יכול עכשיו באופן זמני לתת לה איזה מכה ולהנמיך אותה. אז בסדר, אז אני אצליח באופן זמני לכופף את האש, אבל לא, היא ישר תחזור חזר. וכן האפר דרכו לרדת למטה. אני יכול באופן זמני לנסות להוציא אותו, כן, להרים אותו למעלה, לזרוק אותו למעלה, אבל באיזשהו שלב יחזור חזרה לסדר שלו וירד חזרה. כן, נתנו דוגמה של דג מחוץ למים. הסדר של הדג זה להיות במים. דג יכול להיות מחוץ למים, אבל זה זמני. כמה זמני? תלוי בדג. יכול להיות שיש דג שישרוד 5 דקות ויש דג שישרוד 5 שעות. אבל עדיין היציאה מהסדר היא תמיד זמנית. אם פתאום הדג הזה יתחיל ללכת בקרקע ולהסתדר שם, אז אני אתבלבל לי כבר הסדר, זה אומר שאין פה סדר במציאות, לא ייתכן. העולה קדוש הוא מנהיג את עולמו וסדר. עד כאן מין סוג של הקדמה. עכשיו, איך זה קשור לסוגיית הגלות והגאולה? כי גם פה יש חוקיות. והמהר"ל ייתן לזה, לחוקיות הזאת של מושג הגלות, הוא יגדיר את הגלות בשלוש הגדרות. בשלוש הגדרות שונות למה זה גלות, שהמשותף לשלושתם זה שגלות זה יציאה מהסדר. זאת אומרת, יש סדר לחיי עם. כמו שהפרט או העולם הטבעי יש לו סדר, יש חוקיות מסוימת לחיי עם. חוקיות שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. והחוקיות הזאת היא מאפשרת את החלוקה של העולם, זה שהעולם מתחלק ככה לעמים. זה לא במקרה, כל עם יש, על פי חז"ל, שר של אומה. זה איזשהו סידור אלוקי של המציאות. ואופן ההתנהלות של חיי עם, יש לזה, גם לזה יש סדר. גלות זה יציאה מהסדר של חיים של עם. בשלושה היבטים שאותם המהר"ל יסביר לו. ומכיוון שגלות זה יציאה מהסדר, על פי החוק שלמדנו, מה זה חייב להיות? חייב להיות? זו גאולה, כי חייב להיות זמני. זה מצב לא נורמלי, זה מצב אנורמלי בחיי עם. כיוון שזה מצב אנורמלי, זה יציאה מהסדר. אז זה כמו שחום הגוף יכול לעלות ל-40 מעלות, אבל זה לא יכול להישאר שם. כן, זה חייב לחזור ולהתאזן. אז גם פה, אומר המהר"ל, אם אנחנו נעמיק במושג גלות ונבין אותו טוב בשלושה היבטים שהמהר"ל ילמד אותנו, הגלות עצמה, היא עצמה מלמדת אותנו על ודאות הגאולה. כי כשאתה מבין עד כמה גלות זה יציאה מהסדר, בהכרח המצב הזה הוא מלמד שאנחנו עתידים לחזור למקומנו ולסדר הנכון. בסדר? עד כאן ההקדמה? כן? בואו ניתן את הדוגמה הראשונה, בדרך זה יותר, אולי יותר נבין. הדוגמה הראשונה כבר איפה שאנחנו אוחזים, זה בעצם בעיצומה של הדוגמה הראשונה. אז אנחנו, שוב, מי שהגיע עכשיו, אנחנו בפרק א', בפסקה השלישית בעמודי, בספרים החדשים, ובספרים הישנים זה בעמודה השמאלית, למעלה. בסדר? במילים וכן ישראל בעצמה. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים, אחרי שאמר לי מת העיקרון שיציאה מהסדר יכולה להיות רק זמנית, איך זה מתבטא בסוגיה הזאת של הגלות והגאולה. וכן ישראל בעצמם, אם היו עומדים בגלות לעולם, שאין זה מקומם הראוי להם. כי מקומם הראוי להם לפי סדר המציאות, להיותם בארץ ישראל ברשות עצמם ולא ברשות אחר. כמו כל דבר ודבר מן הנמצאים הטבעיים, יש להם לכל אחד מקום בפני עצמו. כמו שגזרו חז"ל, אין לך דבר שאין לו מקום. וכל דבר הוא ברשות עצמו. ואם היו נשארים בגלותם לעולם, היה הדבר הזה שהוא עמידה חוץ למקומם, שהוא בלתי טבעי, נעשה טבעי. שאין עומד בתמידות רק הדברים הטבעיים. כי הטבע שנתן השם יתברך לכל דבר ודבר, מקיים אותו. עד שהוא מקוים, עומד תמיד. ואם הדבר הבלתי טבעי קיים תמיד, גם כן, אף כי אינו כסדר וכטבע המציאות, היה הטבע הוא דבר מותר ובטל לגמרי, ללא צורך. ודבר זה לא ייתכן. אז יש כלל כזה, כן? בהופעת העמים. בכלל, זה שיש בכלל, ואת נראה שהכלל הזה הוא לא נכון לגבי אנשים פרטיים. בכלל שהוא נכון רק לגבי העמים. הרציות המספר, מדבר בשיחות על... על זה שהיו איזה שני פילוסופים גרמנים, לא זוכר את השמות שלהם, שפיתחו מאוד את הנושא הזה של ההבנה של הפסיכולוגיה הלאומית, שפסיכולוגיה הלאומית היא שונה מפסיכולוגיה פרטית, יש לה כללים של עצמה. והנה פה אחד מהכללים. עם יש לו מקום. עם יש לו מקום. המקום של העם הוא תנאי בקיום שלו. הוא תנאי בקיום שלו. זה חלק מתנאי הקיום של העם. עכשיו, גם בן אדם יש לו מקום, נכון? אבל בן אדם יכול להחליף מקומות, יכול לעבור ממקום למקום, אצל עם זה לא ככה. עם יש לו את מקומו הראוי לו, ומקומו הראוי לו, שם הוא מתקיים, זה מקום החיות שלו. כן? זה כמו שדג נמצא במים, ככה, כל עם יש לו את מקומו. וחלק מתנאי הקיום של העם זה המקום הזה. ממילא, כשעם לא יהיה במקומו, זה מצב בלתי טבעי. ואין הבלתי טבעי נעשה טבעי, זה לא יכול להתמשך דבר כזה. באמת בעולם העתיק, כשסנחריב רצה להרוג עמים, הוא לא הרג אותם פיזית, הוא פשוט הגלה אותם ממקומם. וברגע שהוא הגלה אותם ממקומם, העם הזה היה נעלם. אין עם, ברגע שאתה לוקח עם, שם אותו במקום אחר, הוא עולה רעת לאט, מקבל את דפוסי ההתנהגות, מקבל את המנהגים, את השפה, את האקלים, את המנטליות, גמרנו. זה כבר לא עם, זה כבר לא יחידה של עם בפני עצמו. בסדר? לכן אין דבר כזה. אלא אם כן, אם אתה רואה שהעם הזה ממשיך להתקיים, והוא לא נעלם, הוא לא הוטמע בתרבות הקיימת, אלא הוא ממשיך להתקיים, בהכרח זה אומר שיחזור למקום. כי אין, זה יציאה מחוץ לסדר. זה משהו בלתי טבעי. ואין הבלתי טבעי נעשה הטבעי. נכון? בסדר? ובאמת, היסטורית, מה שהמהר"ל אומר, זה מדהים, מבחינה היסטורית עובדתית, שבאמת לא היה, לא, אין דוגמאות כאלה של עם שהתקיים מחוץ למקומו. ובטח אין דוגמאות כאלה של עם שהצליח להתקיים מחוץ למקומו וחזר למקומו. יש רק דוגמה אחת כזאת. כן? ובטח ובטח אחרי כל כך הרבה שנים, 2000 שנה, זה ממש, זה לא יאומן, כי יש פה איזה כוח אדיר בעם הזה, שמאפשר לו לחיות בצורה בלתי טבעית, כן? לשרוד בצורה בלתי טבעית, אבל זה בהכרח זמני. אין הבלתי טבעי נעשה טבעי, זה חייב להיות שם זה יחזור למקום. אז זה בית אחד של המושג גלות. גלות שווה מצב בלתי טבעי של יציאת עם מחוץ למקומו. ממילא, בהכרח, ההתבוננות על הגלות, על פי המושג הזה, על פי ההגדרה הזאת, מחייבת את ה, את ה, את ה, את ה, את ההבנה שגלות זה מצב זמני. והיו לה הגלות. אז זה בית אחד, והגדרה אחת של הגלות, והגדרה שמחייבת, הפי הכלל שמר למלא אותנו, את ודאות הגאולה. וגם מלמד אותנו עד כמה מציאות הגלות של עם ישראל, א', היא לא נורמלית, היא לא נורמלית, ויש לזה השלכות קשות מאוד. הלא נורמליות הזאת היא לא רק, טוב, לא נורמלי, אבל זה יחזור. זה לא נורמלי שיש לו כמובן השלכות נפשיות, רוחניות, קשות מאוד, למושג הזה של גלות. אז גלות היא הגדרה של מצב לא נורמלי בחיי עם. עם שנמצא במצב אנורמלי. והמצב הזה הוא בהכרח זמני, כי המצב הבלתי טבעי לא יכול להפוך להיות טבעי, על פי הכלל של המד. עד כאן, בסדר? אוקיי. עכשיו, זה היבט אחד של מושג הגלות. המערה ייתן לנו פה עוד שניים, בסדר? זאת אומרת, סך הכל ייתן לנו פה שלושה היבטים, או שלוש הגדרות של המושג גלות, ובכל אחד מהם אנחנו נראה בפני עצמה, שזה חוזר על עצמו, שכל הגדרה פה מלמדת עד כמה גלות היא מצב לא נורמלי, וממילא לא יכול להיות שהמצב הזה יתמיד, אלא בהכרח הוא מלמד על, 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 על הזמניות שלו. אז הגדרה אחת זה יציאה של עם מחוץ למקום. הגדרה שנייה, וכמו כן, הפיזור אינו דבר טבעי. דבר שני שהוא לא נורמלי לעם זה הפיזור. בואו נראה. וגם פה, כמו שאמרל דיבר קודם, שסוגיית כל מקום, כל דבר יש לו מקום, הוא הראה את זה בעוד דוגמאות, חוץ מחיי עם, נכון? האש מקומה בשאיפה למעלה, והאפר מקומו למטה, אז באופן זמני הוא יכול להיות חוץ למקומו, אבל לא באופן קבוע. גם פה הוא קודם כל יראה את הכלל, שהכלל הזה קיים בעוד דברים. בואו נראה, מה זה העניין של הפיזור. וכמו כן הפיזור אינו דבר טבעי. וכמו שחוזר כל דבר ודבר אל מקומו, כך חוזרים החלקים המפוזרים והנפרדים להיותם כלל אחד. ודבר זה מבואר לכל אדם אשר הוא בן דעת, כי כל החלקים עניין אחד להם. ואם כן, למה יהיה חילוק ביניהם ולא יתאחדו מאחר שהם דבר אחד? ולכך כל פיזור עומד להתכנס יחד. ולפיכך פיזור ישראל בין האומות הוא דבר יוצא מן הטבע, שמאחר שהם אומה אחת, ראו שיהיו עומדים יחד להיות אחד. כמו שתמצא, כל הדברים הטבעיים אינם מחולקים לשניים, רק הם מתקבצים ביחד. וכן כל הנחלים הולכים אל הים, להיותם מתקבצים. ואין דבר אחד מתחלק. ומאשר האומה הישראלית, אומה אחת בלתי מחולקת ומופרדת יותר מכל האומות, ראו שיהיו מקובצים יחד. ומזה נראה כי הפיזור להם בפרט אינו טבעי כלל. אז ההגדרה השנייה של המצב הלא נורמלי שנקרא גלות זה עם מפוזר. זה היבט אחר. זאת אומרת, יכול להיות מצב שעם לא יהיה במקומו, אבל עדיין הוא יהיה לא מפוזר, נכון? לקחו את כל עם כיחידה, מעבירים אותו למקום אחר, כבר זה מצב שלא יכול להתמיד. אבל פה היבט אחר של הגלות, הפיזור. לוקחים עם אחד שבמהותו הוא אחד, והמהר"ל אמר פה באיזה סוגריים, שעם ישראל זה אפילו, הוא אפילו במהותו עוד יותר אחד מכל העמים. אבל זה סוג של סוגריים, זה כאילו אפילו יותר אקוטי, יותר מהותי אצל עם ישראל. אבל זה נכון אצל כל העם. עם עניינו לחיות כיחידה מלוכדת שיש לה שפה ויש לה מנטליות, יש לה מנהגים, יש לה גורל משותף, יש לה אינטרסים משותפים. זה מה שבונה אותם כעם, הכיבוש שלהם ביחד. תיקח עם ותפזר אותם, אז כל אחד יש לו עכשיו אינטרס שונה, שפה שונה, מנטליות שונה. מה מחזיק אתכם כעם? בגלל שפעם ככה חייתם, אבל זה כבר לא רלוונטי, זה כבר נעלם. כעם אתם מתים. ברגע שאתם מפוזרים, אתם מתים כעם. אתם אפילו נראים שונים. תראו את עם ישראל שמפוזר בגלויות השונות. כל אחד מקבל שפה אחרת, מנטליות אחרת, מנהגים אחרים, מאכלים אחרים, גורל אחר, מקרים אחרים. במה אתם עם? פיזור זה, עוד פעם, זה חוסר נורמליות של חיי עם. ועל פי הכלל שלמדנו, אני עושה שאלה, על פי הכלל שלמדנו, זה מצב לא נורמלי, לא טבעי. אין המצב הלא טבעי יכול להפוך להיות טבעי. המצב הזה חייב להיות זמני, או שהעם הזה מת ונעלם, ואם אתה רואה שהעם הזה עדיין ממשיך לחיות, יש פה איזה כוח, אמרה בסוף הפרק הזה ילמד אותנו, מה הכוח שמאפשר לעם ישראל? אף עם לא הצליח להחזיק מעמד ככה. באף אחד מהבתים האלה. לא היה עם שיצא למקומו וחזר, ולא היה עם שהתפזר וחזר. כל אחד מהבתים האלה לכשעצמו מספיק בשביל להרוג עם. אבל אם העם הזה לא עומד וממשיך לחיות ככה, זה מצב לא טבעי. ומצב לא טבעי חייב לחזור למצב הטבעי, לבריאותו ולסדר שלו. כן, שאלו. עם ישראל הוא באמת א' תופעה מאוד מאוד משונה בהיבט הזה, כן? אין אף עם שעשה את זה. מה היה הכוח שנתן לעם ישראל את היכולת לשרוד במצב הלא נורמלי הזה? אז אמרה לי לדבר על זה בסוף הפרק, בסדר? יש פה איזה כוח מאוד מאוד חזק שמאפשר לעם ישראל לשרוד במצבים לא נורמליים. זה מה שמיוחד פה, כן? אבל אומר אמר בסדר, מה הכוח הזה נדון בסוף הפרק. אבל בואו קודם כל נתבונן על זה שגלות עצמה, בהגדרה שהקדוש ברוך הוא דרכה מסדר את העולם, גלות היא עניינה מצב לא נורמלי. והכלל אומר, אין הבלתי טבעי, נעשה טבעי, ממילא חייב להיות שזה יחזור. כן? שמפרידים אותם.
כאילו, הם לא מפרידים אותם, אבל בסופו של
דבר, כל התרבות יש את הדברים שלה, כאילו, אנחנו לא מחולקים בקטע הזה. כי אנחנו, קודם כל, באמת, ישראל יש לו בזה התבררות, כן? יש דברים שהם נשמרים, יש דברים שלא נשמרים, אבל בהחלט אנחנו מבינים שבסוף, יש פה איזו השגחה פרטית גם בעניין הזה שנקרא גלות. זאת אומרת, זה שבסוף יצאנו, וחזרנו, כנראה שכל הסיבוב הזה לא היה לשווא. וכאן זה האורות השונים שעם ישראל ליקט בפיזור הזה, בסופו של דבר גם הם, יש להם חלק הם חלק מהתיקון.
אז כאילו המטרה שלנו בסופו של דבר ליצור את
הייחוד
שלא
יהיה כאילו
של כל אחד
מסורת? אני לא בטוח, זאת אומרת, כאילו, יש... הרי היה גם שבטים בעם ישראל, נכון? עוד במצב שעם ישראל היה בריא, נכון? ושלם, היה שבטים. השבטים ביטאו גוונים שונים של האור. גוונים, לא ביטאו, עלול היה לייצר מצב כמו יוסף ויהודה וכו', שהגוונים השונים יהפכו לפירוד ולשנאת חינם, זה חשש גדול. ויחד עם זה, הקדוש ברוך הוא אמר, כן, אבל חשוב שתכירו, יש לכם גוונים שונים. וגם תשמרו עליהם. ככה זה היה בתקופת השבטים. כן. אז מידה רבה, גם השוני והמנהגים השונים וכו', יש להם מקום, יש להם מקום כי זה ביטוי של גוונים שונים בעבודת השם, שכנראה שזה שעם ישראל יצא ללקט אותם, זה כי יש בהם עניין. כן, יש בהם עניין, יש יופי ומיוחדות בכל גוון כזה. כן, אז מה ישמר ומה לא ישמר? אז עם ישראל ידע את דרכו, ידע איך הוא, ודאי שצריך כל מה לראות איך הגוונים השונים מוסיפים לאחדות ולא פוגעים בה. אבל זה שיש גוונים שונים, שכל אחד מוסיף את עניינו, כנראה יש לזה מקום. כי העולם ההלכתי ועולם המסורת נותן מקום לדבר הזה. כנראה שהוא אחרת כאילו היינו אומרים, טוב, גלו זה סתם, כאילו עברנו איזה ניסיון, אבל בסוף חזרנו בלי כלום. לא חזרנו בלי כלום. חזרנו עם המון המון דברים יפים שנאספו שם בתהליך הזה.
האם זה יצאת אפילו?
אז זה בדיוק החשש, כמו החשש עם השבטים. איך עכשיו אוספים את ה... את, את, את הגוונים השונים, והופכים אותם להרמוניה אחת, בלי שזה ייצור פילוג. זה אתגר גדול. באמת הרב קוק אומר, באיזו פסקה עברות, שזה שעם ישראל באיזשהו שלב שכח את השבטים, זה היה תועלת, כדי שקודם כל לייצר את האחדות, ויכול להיות, אם אני זוכר ככה הוא כותב, שיכול להיות שלעתיד לבוא השבטים יחזרו. אז אני לא יודע, יכול להיות שיחזרו לא באותם גוונים כמו שפעם, גוונים חדשים, אבל העיקרון הזה של גוונים בתוך עם אחדותי שמסוגל לראות את היופי בכל גלבה, יש איזה יתרון גדול, זה ערך גדול. מסתום השם משיח ילמד אותם איך לחבר את כל החיבור הזה בצורה שלמה. טוב, אז בינתיים אספנו שתי הגדרות, נכון? שתי הגדרות של גלות. גלות זה יציאה של עם ממקומו, גלות זה פיזור של עם. שני הגדרות שכל אחד מהם מסבירה עד כמה גלות זה הרס, זה ממש חוסר נורמליות של חיי עם, וזה שני הגדרות שנכונות רק על עם, נכון? עם, אצל אדם פרטי, אין לו בעיה לעבור מחוץ למקומו, אין לו בעיה להיות עם קבוצה אחת, ואז להתפזר ולעבור לקבוצה אחרת, אבל עם לא יכול להיות ככה, זה הורס את עצם הגדרתו כעם. בסדר? אוקיי. אז אם כן, גם הפיזור הוא לא דבר טבעי, וגם הפיזור הוא לא, כן, הוא לא יכול שיתקיים זה לא דבר, לא דבר שהוא אפשרי שיתקיים בחיים. מוסיף המהר"ל פה תוספת, כן, לבירור הזה. ואי אפשר לומר שדבר זה הוא בשביל חטא ואבון. זאת אומרת, אנחנו יודעים שכן, מה הסיבה לגלות? מפני חטאינו גלינו מארצנו. טוב, זה סיבה דתית, בסדר, אבל זה עוד לא מסביר לי את ה, את ה, את, אני עדיין צריך להבין שגם כשזה נכון, שבגלל חטאינו, זה עוד לא מסביר לי, אז לכן זה נורמלי. לא, זה לא הופך, זה לא נורמלי. הגלות לא בגלל שזה, זה בגלל, כן, יש סיבה דתית שאנחנו בגלל האבונות יצאנו מארצנו. אבל עדיין זה מצב בלתי טבעי. סוף סוף דבר זה הוא בלתי טבעי, דיינו הפיזור לישראל. ויהיה בלתי טבעי נעשה טבעי אם היה זה לעולם. גם אם זה בגלל אבונו, בסדר. אבל אם חס ושלום, גלות זה היה קבוע, זה היה מרסק אותנו. זה היה הורג אותנו ולא היה לנו קיום. לא, אין דבר כזה שעם, כן, יחיה מחוץ למקומו ולאחדותו. אם זה היה קורה לעולם, היה פה מפר את כל, את כל, את כל המושג של סדר העולם. ואי אפשר. זה חוק. חוק ולא יעבור. יש סדר לעולם. הקדוש ברוך הוא שם, כן, שם פה חוקיות. אז ממילא גם פה החוקיות הזאת היא חייבת לעבוד. וגם אם בגלל חטאינו מוגלינו מארצנו, חייב להיות שזה זמני. אין, אין, אין אפשרות שהסדר האלוקי של העולם לא יישמר. כי אז כאילו כל העולם אין לו קיום. כל העולם מתבסס על, על היסוד הזה של, ה, של הסדר האלוקי של העולם. אז זה הנקודה, זאת אומרת, מצד אחד, יכול להיות, כמו שאמרנו, נגיד בין הדגים, יש דג אחד שישרוד 5 דקות, יש דג שיש לו איזה, לא יודע מה, יש לו ספרים בריאות, הוא יכול לשרוד 5 שעות בחוץ למים. אז, אבל עדיין, לא ייתכן שיהיה דג שיצא מהמים, והנה שלום, אני כאן ואני הפכתי, כי אז כבר פירקת את כל המושג של סדר. אז אמצע מצד אחד הוא שייך לסדר המציאות. הוא שייך לסדר המציאות, זה אומר שהחוקיות הזאת היא גם נכונה לגביו. שאין עם מחוץ למקומו ואין עם מפוזר. יחד עם זה, יכול להיות מצב, אמרנו שיש יציאה מהסדר. כן? יש יציאה מהסדר, הנה, זה גם אצל עם ישראל יש יציאה מהסדר. רק אצל עם ישראל יש כושר שרידות ביציאה הזאת יותר מאשר לעמים אחרים. כמו הדג עם, עם הריאות הגדולות, כן? אבל בהכרח שחייב לחזור לטבעיותו. כן? זה מה שאמרנו, ילמד אותנו פה על, על החוקיות בחיים. אוקיי? כן.
לא הבנתי
למה זה לא קשור
לחיים. כאילו למה אי אפשר להגיד את זה? אי אפשר לומר ש? אי אפשר
לומר ש? מה הכוונה? אי אפשר לומר, הכוונה זה לא יסביר לנו. זה לא יסביר לנו את התופעה, אם היינו רואים כביכול שהגלות היא דבר קבוע, ואז היה בא מישהו מסביר לנו, לא, אני אגיד לך, זה לא קשה, זה בגלל החטאים. כן? זה לא הסבר טוב. למה? למרות שזה הסבר נכון, דתית. אבל זה סותר את החוקיות של העולם. ולכן עדיין ההסבר הזה לא יכול לאפשר הסבר למה עם ישראל בגלות. או שעם ישראל יהיה בגלות באופן קבוע. לא, כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בחוקיות. ולכן גם אם זה נכון, המהר"ל לא מתכוון לומר שזה לא נכון. התורה אומרת, כן, אנחנו אומרים את זה בתפילה, מפני חטאינו גלינו מארצנו. רק זה לא יכול לעבוד הסבר למציאות הזאת שבלתי טבעי הופך להיות טבעי. גם אם הקדוש ברוך הוא מגלה אותנו בגלל חטאינו, זה חייב להיות על פי החוקיות הזאת שהוא בעצמה ביסס בעולם. שדבר בלתי טבעי חייב לחזור לטבעיותו. ממילא, אז זה אומר שעם ישראל יהיה חייב לחזור למדרגת החיים שלו, לטבע שלו. נכון, נכון. זה מצב לא טבעי שגרם לתוצאה לא טבעית לגמרי. כן. אבל בהכרח, או שבסדר, עם ישראל נגמר חס ושלום ו... כן, היינו רואים שחס ושלום זהו, זה נגמר. אבל כמובן שהקדוש ברוך הוא בעצמו מבטיח שזה לא ייגמר. ואנחנו רואים שזה לא נגמר, בהכרח הבלתי טבעי יחזור להיות טבעי. כן? אוקיי. הגדרה שלישית. ועוד. כי לפי סדר המציאות, אין ראוי שתהיה אומה משעבדת באחרת. להכביד עול עליה. כי השם יתברך ברא כל אומה ואומה לעצמה. רק מה שראוי שיהיה ישראל עליון על גוי... טוב, עכשיו זה סוגריים, שימו לב. רק מה שראוי שיהיו ישראל עליון על גויי הארץ, כאשר עושים רצון המקום, דבר זה עניין אחר. כי כך ראוי לפי סדר המציאות בשביל מעלתן ומדרגתן. אבל שאר האומות, לפי סדר המציאות, ראוי שכל אומה ואומה מצד שנבראת לעצמה, שלא תהיה רשות אחרים עליה. ואם היה נשאר דבר זה תמיד הוא הגלות, ויד האומות מושלים על ישראל, היה דבר זה שאינו לפי סדר המציאות, והוא שינוי סדר העולם עומד תמידי, ודבר זה אי אפשר. ולהכרח מן הגלות נוכל לעמוד על הגאולה. אז מה ההגדרה השלישית? מה המאפיין השלישי שהוא קריטי בחיי העם? איך אתם מגדירות את זה?
שיעבו.
במילה אחרה? שיעבו זה בצד השלילי. מה ההגדרה החיובית? שלטון או?
ריבונות.
מה הריבונות? עצמאות. כן. עצמאות. עם צריך להיות עצמאי. כן? כשעם הוא נשלט על ידי עם אחר, זה אומר שחיי העם שלו לא יוצאים אל הפועל, הוא לא פעיל בתור עם. נכון? כי עם יש לו אופי, יש לו אופי, יש לו רצונות, יש לו מימוש עצמי. אם הוא משועבד על ידי עם אחר, אין לו מימוש עצמי. נכון? הוא בפאוז, הוא בשיתוק. כעם הוא משותק. יכול להיות שאנשים הפרטיים חיים, מתחתנים, מולדים ילדים. כן, אבל כולם כאופי לאומי אין להם. אין להם אופי לאומי. הם הופכים להיות משועבדים לאופי הלאומי ששולט בהם. ושוב, גם דבר כזה הוא השבטה ולא נורמליות בחיי עם. עם לא יכול לחיות לאורך זמן משועבד. ואם הוא יהיה לאורך זמן משועבד, הוא ימות. ואם הוא לא מת, זה מצב זמני. הוא בהכרח חייב לחזור לסדר החיים הנורמלי שלו. כן? כי גם זה, כן, אין הדבר הזה אך ורע, כן? שעם כעם היה משועבד, בטח לא כמו עם ישראל, כן? שמשועבד 200 שנה, ויצא לחירותו וחזר ושמר על הגניוס שלו, על האופי שלו, כן, וכו'. אז גם דבר זה הוא הגדרה, יש לנו פה בעצם ביחד שלוש הגדרות. כן? שלוש הגדרות שמגדירות ביחד את הדברים שהם קריטיים לחיי העם, שזה מקום, אחדות, חוסר פיזור, כן, הוא לחיות כיחידה אחת, כן, קיבוץ נקרא לזה, מקום, קיבוץ ועצמאות. ועצמאות. ושלושת הדברים האלה מאפשרים לעם את תנאי החיים המינימליים, ההכרחיים לקיומו. וממילא המהר"ל גם מגדיר לנו הגדרה מאוד חשובה, מהי גלות. גלות, על פי המהר"ל, היא פירוק התנאים המינימליים המאפשרים לעם לחיות כעם. וממילא זה מצב זמני. במצב זמני, על פי החוק שאמר נתן לנו, לא יכול להפוך להיות טבעי, ובהכרח הגלות עצמה מהווה ראיה, מהווה חיזוק גדול לוודאות הגאולה. בסדר? התנאים האלה שאספנו פה, תראו עד כמה זה ככה מתקשר ל... רגע, עוד... היה פה עוד סוגריים שאמר על המהר"ל, רגע, שואל המהר"ל פה בסוגריים, רגע, אבל כתוב של עתיד לבוא, אז עם ישראל יהיה עליון על גויי הארץ, אז האם זה לא סותר את הכלל הזה? אומר המהר"ל, זה מצד מעלתן ומדרגתן. זאת אומרת, זה לא שאנחנו אולי חולמים על זה ככה שכל אחד יהיה לו, זה ככה כמה עשרות סינים שישרתו אותו, לא, זה לא הסיור. אלא הציור הוא עליונות רוחנית, מוסרית, כן, יכולת להתוות דרך וללמד, ללמדו אותו עם בינה, ללמד את העמים, את המוסר, זה עליון מוסרית רוחנית, אבל לא שיעבוד שישתק את העמים, אלא הפוך, הקרנה המוסרי שתיתן הרבה ברכה לכל העמים. טוב, זה ככה סוגריים. יוצא שעל פי שלושת הגדרות האלו, אם יש עם שבבת אחת הפך מעם מפוזר, משועבד ומחוץ למקומו, וקיבל חזרה שלושת המרכיבים האלו, זה ממש תחיית המתים, נכון? תחיית המתים של העם הזה. או כן, יציאה מהמצב הלא נורמלי למצב נורמלי, שיש בה ממש כאילו העם הזה קם לתחייה. נכון? ואנחנו, ברוך השם, זכינו לראות הנס הזה בעינינו, בדור הזה, נכון? יום העצמאות זה היום שבו שלושת המרכיבים האלו חזרו לנו כמרכיבים ממשיים בחיי עם ישראל. כן, שהוא קיבל חזרה את עצמאותו, את מקומו, לא כאנשים פרטיים, אנשים פרטיים, גם הרמב"ן עלה לארץ ישראל, ורבי יהודה לוי ועוד, אבל אנחנו מדברים על עם. עם שחזר להיות ריבוני בארצו ובאחדותו, כן? זה שיש פרטים בעם ישראל שהם עדיין מחוץ לארץ, או לא מקובצים עם ישראל, זה מאוד מצער, אבל זה לא סותר את ההגדרה שעם ישראל כעם חזר לחיות כעם חי. והדבר הזה יש לו השלכות עצומות עצומות, כן? כי ברגע שעם ישראל חי, אז עכשיו הוא גם יכול להתחיל להתאושש ולהתחיל להוציא לפועל את טבע החיים שלו. כשאנחנו בגלות, אנחנו באאוט, מה שנקרא. טבע החיים שלנו הוא ב... זה כמו, לא יודע מה, זה כמו אלה, יש בטריה שהיא על, במצב חיסכון חשמל, כן? יש, אנחנו בגלות, אנחנו, מה זה חיסכון חשמל? אנחנו במין פימפומים כאלה קטנים של, של חיים, שמשאירים אותנו במצב של סורדנות, סורדנות מאוד מאוד לא טבעית לנו, שהיא עצומה, שהיא מדהימה, שמסרו עליה את הנפש, כל אבות אבותינו, ועל זה אנחנו, כן, הרצה שלנו לדורות הקודמים שעברו את המצב הזה, ושהיו במצב הלא טבעי הזה, וכל הזמן כספו ותחזרין עינינו ושוחד ציון ברחמים, זה דבר מדהים, כן? זה לא, אנחנו לא אומרים, זה בזיזול לדורות הקודמים, חס ושלום, אבל עדיין היינו במצב של מוות, מוות לאומי נוראי, שיש לו השלכות גם רוחניות, אדירות, ושאנחנו עדיין כמובן לא התאוששנו ממנו. כן, עם שהיה חולה 2,000 שנה, לא ביום יומיים התאושש. עוברים תהליכים. התהליכים שאנחנו עוברים בדור שלנו הם בדיוק תהליכי ההתאוששות מהמחלה האדירה והארוכה הזאת שהייתה לנו. אבל ברוך השם שאנחנו נולדנו מחדש. כן, ברגע שחזרנו לשלושת ההגדרות האלו, אז אנחנו בגאולה ובשמחה גדולה, ומכאן ואילך, כן, כל אורם של ישראל ילך וירבה בזאת השם. בסדר? שאלות, הערות? טוב, ברוכות תהיו.